מחוסה עם הרבה אדמות. אם מזדקחים, מתגלה הנקודה הזאת. מתגלה הנקודה הזאת, דוברים הכל.
אתה מוכר גם כל החטאים שלו.
נכון.
יש מקום שראיתי אותה, הוא כותב שמי ששוכח את החטאים שלו, זה כמעט שהוא באמת הצליח לתקן אותם.
תלוי באיזה, זה יכול להיות גם, זה יכול להיות אחד כזה ששוכח כי הם לא חשובים בעיניו. זה לא אמירה גורפת. צריך לדעת איפה לשים את זה.
הזיכרון בגוף?
פה הוא מדבר כאילו שעומדו קודם, לפני רגע הוא אמר שמדובר שכל אחד מתפאר בעולם העליון.
הקודש גופו וחומו.
פה הוא מדבר שיכול להיות מציאות שיהודי יזכר בגוף.
גוף זה נפש או גוף זה גוף?
בגוף, בגוף, בגוף עם הנפש ביחד. כתוב בסוף הסיפור, בסוף הסיפורים העשיות, כתוב הערה שכתוב זה בגמרא באיזה מקום, או זה ירושלמי או משהו, אני לא יודע. על אחד האמוראים, שהוא זכר את המיילדת שלו.
אבל בשלב הזה אין דעת בגיל כזה, זה רק חוויות, לא?
לא משנה, אבל הכל נקלט.
בתוך הגוף.
מה זה משנה איפה? אני לא יודע, אני לא יודע לענות על זה.
לא, זה לא ברור, זה לא מובן.
בסדר, אם אתה לא יודע איפה זה נקלט, אז זה לא מובן. מה אכפת לך איפה זה נקלט? במוח, בידיים, אני לא יודע. אני לא יודע איפה זה נקלט. זה נקלט באיזשהו מקום, בנפש. מה זה חשוב? אבל זה נקלט במקום שהוא לא נגיש. כל הנושא של זיכרונות, תראה, עד שאני לא אשאל אותך מה הכתובת שלך, או מה מספר אתה דואר שלך, אתה לא בדיוק חשבת על זה עכשיו. ואם אני אשאל אותך, אתה מיד תגיד את המספר. הנושא של לזכור משהו, זה הכוונה לשלוף מתוך מאגר. המאגר הזה צריך להיות ככה, שאפשר לשלוף ממנו בכל רגע נתון. זה נקרא שבן אדם זוכר. אם בן אדם לא זוכר, אז הזיכרון נמצא במקום שהוא לא יכול לשלוף אותו. אבל לא שהוא באמת שכח.
כן.
הוא לא שכח.
אז הזיכוך זה גישה...
הזיכוך, כן, אם בן אדם מזדקח, אז יורדים כל המסכים, ואז הוא יכול להגיע לנקודה שהיא למעלה מהזמן. אם היא למעלה מהזמן, אז זה לא עניין של זיכרון. אמרו על הרוגצ'ובר, אמרו... יודעים איזה היה, הגאון מרוגצ'וב. אמרו עליו שהוא לא בקיא בשס, הוא לא זוכר את השס. הוא פשוט לפני 5 דקות היה בכל מקום בשס. הוא כל הזמן למד. הוא למד כל הזמן. הוא היה בדרך הזה, הוא למד בעל פי. הוא ידע, בבלי, ירושלמי, משניות, מדרשים. הכל היה לו מסודר במוח. אמרו שהוא לא, אין לו זיכרון בכלל. לפני 5 דקות הוא רק ראה את זה בפנים. אז, בפנים במוח. אבל יש עוד יותר, יש אחד כזה שאין. זה למעלה מהזמן. אם הנקודה הזאת היא למעלה מהזמן, אז אבל צריך להזדקח בשביל להגיע לנקודה של
מה זה בדיוק הנקודה של הזיכוך הזה? זה כאילו לבטל את תאוות אכילה, תאוות שינה, מה זה?
הזיכוך הכי גדול זה שיהודי מפסיק לעשות מה שהוא רוצה ומתחיל לעשות מה שהשם רוצה. זה הזיכוך הכי גדול. איך שזה נראה, אז תלוי, בשבת צריך לאכול. ביום כיפור אסור לאכול. באמצע השבוע אז לא צריך לאכול 4 צלחות מאותו דבר. אתה מבין? אבל לעשות מה שהשם רוצה, לא הזיכוך זה שלא אוכלים. אם בן אדם לא אוכל כי הוא חושב שעל ידי זה הוא יזדקח, אז הוא לא מזדקח. אם בן אדם מתגבר על משהו בגלל שהשם רוצה, זה מקרב אותו להשם.
יש היום שיטה, יש כאילו המון שיטות שעוזרות לאנשים להגיע לחוויה
ולזיכרון. אני מכיר את זה עוד לפני שאתה מכיר את זה.
כן, לא, ברור. אז השאלה היא...
אפילו במשטרות משתמשים בדברים כאלה. במשטרה בשביל לחקור.
אז לא על זה
מדבר. לא, ודאי שלא. כי זה, יש מאגר של זיכרונות שאפשר להגיע אליו עם טכניקה XYZ כזאת. עכשיו, בן אדם שלא מכיר טכניקות ולא מכיר שום דבר, אף על פי כן, מה שהוא צריך לזכור, מה שנוגע לו לעבודת השם, מה שנוגע לו לזה, אז הוא זוכר. למה הוא זוכר? כי יש איזו נקודה שהיא מאוד גבוהה, מאוד מופשטת, שהוא זיכך את עצמו עד כדי כך, שהנקודה היא, אם הוא מגיע לנקודה ההיא, אז הוא מסתכל על כל החיים שלו, כאילו שהם קרו עכשיו, זה לא זיכרון, הוא פשוט, הוא למעלה מהזמן באותו שנייה.
למדנו גם פה שיש מעלה בלהיות נוכח שקורה משהו בחיים שלך.
כן.
זה עוד בחינה,
זה עוד משהו.
זה משהו אחר, אבל.
משהו אחר.
אבל זה גם מחזק את האפשרות של להיות לסלוף את זה.
כן, אם בן אדם עושה את זה בגלל שזה מה שהשם רוצה ממנו, אתה יודע מה, גם להיות בשמחה. יש שני אנשים שהם בשמחה. הם מכריחים את עצמם לשמוח, אחד מכריח את עצמו לשמוח, יש שהוא מבין שכך הוא יחיה יותר טוב. ויש אחד שמכריח את עצמו לשמוח, כי הקדוש ברוך הוא אוהב יהודים שמחים, נקודה, זהו. הוא עושה את זה מסירות נפש. כואב לו, הוא רוקד עם דמעות. ובסוף הוא מצליח להיות שמח. אבל השמחה הזאת מזככת זיכוך אחר. כל שמחה עושה משהו טוב. זה ברור. פעם דיברו על זה הרבה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה.
בשם בטלר הזה הוא מתחיל ככה את הסיפור, שהמלך אומר לו אם אתה תהיה שמח.
נכון, 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 באותו סיפור זה כתוב.
אבל מה זה בדיוק לעשות? אנחנו כל היום עושים מה שהשם רוצה.
יש את השטח האפור, בין השחור ללבן. שם, אם יהודי זוכר שהקדוש ברוך הוא רואה אותו, והוא עושה את מה שהוא עושה, למען שמו יתברך, שם העיקר המלחמה. כך כתוב בתורה יוטט. ובכל, יש המון הלכות שבנויות. כמעט כל יורד דעה בהלכותי הלכות זה על תורה יוטט. רבי נתן מדבר, אומר שעיקר המלחמה זה בקטעים האלה, שזה לא, לא לכאן ולא לכאן. זה קשר וזה מותר וזה ישר וזה טוב, וזה גם לא מצווה וזה לא תורה וזה לא הנהגה טובה, וזה לא... הדברים שצריך בשביל לחיות. הדברים האלה, ובדברים האלה, עיקר איפה שהיצר רע תופס את הבן אדם, זה שמה. ואם שמה בן אדם מתיישר ואומר, לא, אני אעשה את זה בגלל שהשם רוצה. ואם עכשיו, אם הרגע, באמצע האוכל, חבר קורא לעזור לדחוף את האוטו. איך קמים? קמים, אבל קמים עם אוי או קמים עם או. אחד שאוכל כי השם רוצה, עכשיו השם רוצה ממנו עבודה יותר חשובה. אז הוא שמח. ואוכל בגלל שהוא רוצה, רק עכשיו השם רוצה, אוי, עד שהתיישבתי, בדיוק אז הוא מגיע. אתה מבין? אז, על זה עיקר המלחמה, ופה זה עיקר הזיכוך. וזה לא כל כך... זה לא כל כך קל. זה... קל, כשזה אסור, אז קל להתאפק. וכשזה מצווה, אז קמים ועושים. אבל פה זה כזה, אז מה, מי אומר שצריך להיות כזה צדיק גדול? אתה יודע, אתה מכיר את כל הדברים האלה. ועל זה הוא מדבר, רק מה, הוא אומר שיכול להיות מציאות שבן אדם יזדקך כל כך, עד שיגיע עמוק עמוק בפנים, הוא יגיע לאיזה מקום שלמעלה מהזמן. אז הוא לא שוכח. שימו, תנו לו מקום.
אבל שאלה אחרונה, שאומר לי לזכר גופו וחומרו, בעצם זה עבודת מידות מדבר פה, נכון? זה לא זה... מה שגוף, זה הרצון. זה
לא, ודאי, אבל עוד פעם, מה זה נקרא לזכך את הרצון? יש, אפשר פה לעשות טעות, אתה מבין? יש, פעם אמרו לנו שהיינו צעירים, שבן אדם יכול להיות עובד השם גדול, בעצם הוא עושה ספורט. הוא רוצה להוכיח לעצמו, הוא כובש שיאים. היה אפילו שכתב ספר כזה. הוא כתב ספר בעבודת השם, עם ממש מזכיר את התוכנית של ה... יש איזה כמה שבועות של התעמלות של הצבא הקנדי, יש ספר עתיק, עתיק יומין, ממש תוכנית בנויה, איך מגיעים לשיאים, ממש על אותו סיסטם הוא בנה ספר מוסר. כל המוטיבציה שם זה להיות פייטר ולנצח את כל העולם. ולשם אסור ליפול. כי בעניינים, מילא, אם בן אדם אוכל כשר בגלל שהוא רוצה להוכיח לעצמו שיש לו התגברות, בינתיים הוא מרוויח שהוא לא חוטא. אבל בעבודה פנימית, בעבודה של תיקון המידות וזה, אז זה צריך להיות נקי, זה לא עובד ככה. אני אראה לכל העולם שאני יותר טוב מאחרים או משהו. זה לא עובד. זה לא מזכך, להפך, זה מכניס שד התיכלה בכולה, יש ביטוי בגמרא. זה מין זה כמו חיידק שמחרסם שם. וממנו, וזה הקטן שבכולם, אותו אחד שזכר שחתכו את הבורו, הוא היה הזקן הכי קטן מכל הזקנים. וממנו תראה מעלת קדושת הזקן הקדוש השני, שהיה ביניו לשחוק מעלת הזקן הראשון. ואמר כמטמיע, זאת היא מעשה ישנה, אני זוכר זאת המעשה, אבל אני גם זוכר כשהיה נר דולק, ופרשה הגשר, הנשר הגדול אחר כך, שזה שזוכר גם מה שנסע עמו בית שהיה בבטן עמו, שהיה נר דלוק על ראשו, כמבואר שם. מה זה, יש פסוק באיוב, בהילו נרו עלי ראשי, מי יתנני כי ירחי קדם. אז החזל מסבירים את זה שמדובר ירחי קדם, זה תשעת ירחי לידה, שאז נר דלוק על ראשו. נר דלוק על ראשו, זאת אומרת שמלמעלה שולחים לו איזה אור גדול לנשמה, ומלמדים אותו את כל התורה כולה. מי זוכר את זה? מישהו זוכר את התורה מהזמן שהיה בבטן אמו? אבל אם בן אדם מזדכך, גם זה נקלט באיזה מקום למעלה. להפך, השאלה היא הפוכה. אם בן כבר כולם שוכחים, אז למה לומדים איתו את כל התורה כולה? בן כבר כבר ישכח. מה התירוץ? התירוץ הוא שאם למדת פעם משהו ושכחת, עכשיו אתה לומד את זה עוד פעם, בכל אופן יותר קל לך להבין את זה. כי הנקודת על הזאת שלא שוכחת, היא בבחינת מקיף, היא עוזרת למוח השכחן.
אבל לא עושים את זה בשביל שהוא לא, שהוא כאילו יבין את זה יותר טוב.
כן עושים את זה בשביל שיבין יותר טוב.
הוא עמל בתורה, הוא לא מבין, הוא ככה, זה
לא,
ככה.
לא, אבל אם לא היה לו את זה, אז היה עמל הרבה יותר.
והשם רוצה שנהיה עמלים.
השם רוצה שנהיה עמלים, אבל הוא מרחם עלינו גם כן. מצד אחד הוא נותן לנו את כל האפשרויות. תראה, פעם ישבנו עם נרות ועם אותיות רשי קטנות, נראה לך פעם לקוטי הלכות ישן. סבא שלי ישב עם נרות. היום תראה איזה אור ואיזה ספרים ואיזה... ולהדליק אש, לחמם בחורף, היה צריך לסחוב עצים, לשמור מחסן עצים ליד הבית, היום אתה מדליק כפתור. מה אתה רוצה? הקדוש ברוך הוא, ככל שאנחנו יורדים יותר, הוא יותר מפנק אותנו.
אבל הרגשה של תורה שהיא מוכרת, אפילו שלא למדנו אותה. לפעמים יש הרגשה כזאת.
אני שמעתי רק את המילה הזאת, הרגשה. אחרי המילה הרגשה לא שמעתי כלום.
לפעמים יש הרגשה שלומדים משהו חדש, אבל שזה מוכר.
נו, אז מה אתה רוצה? ברוך השם.
לא, זה מעניין.
יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות לזה הרבה סיבות, אבל זה יכול להיות גם הסיבה הזאת. והנה, מעלת זה השני על הראשון, יכולים להבין קצת מרחוק. אף על פי שאנו רחוקים מזה מאוד מאוד, אנחנו לא זוכרים שחתכו את הטבור, ואנחנו לא זוכרים את שלמדו איתנו את כל התורה כולה, אנחנו לא זוכרים שום דבר. אבל אף על פי כן, אפשר להבין את מעלת השני על הראשון, כי החילוק הגדול שיש לאדם בין קודם שיצא לאוויר העולם, בין אחר כך, מבואר בדברי רבותינו זל בגמרא ומדרשים ובזוהר הקדוש. כי בעת העיבור כשהוא במאי אמו, אז נר דולק על ראשו וצופו ומביט מסוף העולם ועד סופו. כיוון שיצא לאוויר העולם, מיד בא מלאך וסתרו על פיו ושוכח הכל. ועל זה אמר איוב, מי ייתן כי ירחי קדם, כי ימי אלוקה ישמרני וכולו. כמובן בדברי רבותינו ז"ל, בכל עבודת האדם שיזכה לדע ולהשיג מה שאדם מתחילה, בית שהיה נר דלוק על ראשו. שאז היה מסתכל באור הגנוז משיבת ימי בראשית, שבו היה אדם צופה מסוף העולם ועד סופו כמובן. יש באופן כללי, יש שלוש זמנים בעצם כל נשמה, חוץ מכל החילוקים שיש, שאנחנו לא יודעים אותם, יש שלוש זמנים בהכרח. יש נשמה כפי שהיא למעלה, ודאי שיש בזה ריבוי מדרגות. ויש נשמה כפי שהיא בעיבור, בבטן האם. הרי ניתנה בו נשמה מעת שנפקד, זה הרי דבר חי. אם זה לא היה חי, זה לא היה גדל. ואפשר גם לומר שיש שם רק נפש בעמית. הנשמה הרי נכנסת רק בגיל 13. אבל אף על פי כן, יש משהו אלוקי קדוש גם אצל ילד לפני גיל 13 וגם מתחילת העיבור. זה נוגע ולא נוגע, אבל זה נמצא שם. והאופן השלישי זה אחרי שהוא נולד. ועל הזמן שבעיבור, הזמן שבעיבור הוא זמן שהוא מצד אחד הוא מאוד גבוה, מצד שני זה הכנה לזמן של אחר כך. אז מצד אחד מלמדים אותו את כל התורה כולה, את כל התורה שהוא צריך ללמוד כשהוא יחיה. מצד שני הוא רואה מסוף העולם ועד סופו. מה פירוש הוא רואה מסוף העולם ועד סופו? הוא רואה, רבי נתן עצמו מסביר במקום אחר, הביטוי של לראות מסוף העולם ועד סופו, זה להסתכל על הדברים בגובה העיניים שלנו, ולראות בצורה כזה, הרי גובה העיניים שלנו מסתיר לנו בדרך כלל, משהו מעל המדרגה שלנו. רואים את השולחן, אז הוא מסתיר את החיות שבשולחן. ואפילו אם הייתי רואה את החיות שבשולחן, יכול להיות שזה היה מסתיר ממני את החיות שבשולחן, איך שבעולם הרוחני. אם הייתי רואה איך שבעולם הרוחני, זה היה מסתיר ממני איך שבעולם עוד יותר גבוה. בכל מקום, הדרגה הזאת תופסת אותי, ואני לא רואה הלאה. והביטוי של לראות מסוף העולם ועד סופו, זה שהכל נהיה שקוף. שכל דבר, במקום להסתיר, הוא מגלה. זה כאילו מערכת של תרגומים. אתה בבת אחת מבין את כל השפות. אתה מבין את השפה הגשמית, את השפה, אז אתה לומד שם הלכה, שההלכה באיזה, שצריך לעשות כך וכך וכך, אתה רואה איך שלומדים את ההלכה הזאת בעוד עולם ובעוד עולם, יותר גבוה ויותר גבוה, עד ההתחלה. זה נקרא שהוא צופה מסוף העולם ועד סופו. עכשיו, זאת אומרת שהוא מקבל, במידה מסוימת, הוא מקבל משהו שהוא לא קיבל כשהוא היה בגן עדן, לפני שהוא ירד. מי שהיה בגן עדן, אז איפה שהוא היה, אם הוא היה בעולם העשייה, היה בעולם היצירה, היה לו את עולם היצירה. בעולם הבריאה לא היה לו השגה. אבל עכשיו שהוא בבטן אמו, אז הוא יכול לצפות מסוף העולם ועד סופו. מה העניין? אז העניין הוא שכדי לרדת לעולם הזה, הוא צריך לקבל איזה פקל עם משהו מאוד מאוד גבוה. עם מה שהיה לו למעלה, הוא לא יסתדר פה. כי מה שהיה לו למעלה, היה לו שכל של עולם יותר עליון. ובעולם הזה זה לא רלוונטי. אבל אם הוא רואה עד השורש, אז הוא רואה שיש לו פה עסק עם הקדוש ברוך הוא, לא עם איזה שכל יותר עליון. זה ברור? כשרואים עד השורש, השורש הוא תמיד רלוונטי. זה כמו שאחרי כל התרגומים יגידו לו, זה אבא שלך. אז מה זה משנה באיזה שפה הוא מדבר וכמה גבוה שהוא מדבר. אם זה הקצה התחתון של הקרחון למטה, זה שצריך לעשות כך וכך וכך, אז אני הולך על זה. וזה עכשיו, לכאורה, אם בן אדם ייוולד עם כל זה, אז לא יהיה לו בחירה בכלל. לא תהיה לו בחירה, הוא יהיה הצדיק הכי גדול. אז משכיחים את זה ממנו. משכיחים את זה ממנו, אבל נותנים לו כוח לטפס חזרה. זאת אומרת, לא משכיחים את זה לגמרי. הזיכרון נמצא אצלו כאופציה. אם הוא יעבוד קשה, הוא יזכר חזרה. למעשה, כל מה שאנחנו עושים כל החיים, במעשה, בדיבור ובמחשבה, זה תהליכי הזכרות באותם דברים שראינו שם. חוץ מזה, עוד על העובר עוברים עוד חוויות גשמיות גם כן, כן, אם הוא נחשף למוזיקה מסוימת, אז אחר כך יותר קל לו לקלוט אותה. זה גם נכון. אבל זה מצד החושים, מצד, ברגע שהוא עובר, אז הוא חלק מהעולם הזה. אבל הנשמה ששורה עליו, דווקא בגלל שהיא לא בהתלבשות גמורה איתו, ועד גיל 13 היא לא בהתלבשות גמורה איתו, היא מלווה אותו, כמו שאומרים. אז דווקא בגלל זה יכולה להיפתח לדברים הרבה יותר. וכשיבוא העת, והיא תצטרך להתלבש בתוכו לגמרי, אז היא, עם כל הכוח שהוא קיבל אז, יכולה להתחיל לעבוד את השם. אז יש כאן אמירה אחת, שכמו שאומרים, תפסיקו לקטר שאתם לא יכולים. זו אמרה פשוטה. כן, כאילו, חוץ מזה, יש כאן עוד נקודה. יש עוד נקודה, זה צבי מאיר דיבר על זה הרבה, זה שהשיחות התחזקות. מי שמכיר את הספרים האלה, מכירים אותם?
כן.
מה? מי מכיר את זה? הוא מדבר על זה הרבה, הוא הביא רשימה של מקורות, שלפני שילד נולד, הוא לא כתוב שם עיבור, זה יכול להיות עוד לפני שהוא בעיבור. כל נשמה לפני שהיא יורדת, מראים לה את הפוטנציאל שיכולה להגיע, אם היא תיקח את עצמה עם כל הכוחות. זאת אומרת, אם יש לה פוטנציאל לחבר ספר, מראים לו את הספר שאמור לחבר. לא כל אחד מחבר בסוף ספר. ואחר כך, 120 שנה, שואלים אותו, הוא חוזר חזרה, הוא נזכר בכל. בדרך הוא לא זוכר, הוא צריך לעבוד קשה בשביל להיזכר. אבל כשהוא חוזר, נו, סיכמנו משהו, איפה הספר? וואי, לגמרי שכחתי. כל זה, זה הדבר השני שכלול בעניין הזה, שיש לכל אחד מקום שהוא צריך להגיע אליו. השאלה היא איך...
זה על להיכלל בשביל.
איך אפשר לדעת, איך... אז על זה כתוב, אריזל אומר, שבן אדם צריך לשים לב לשני דברים. קודם כל, במה הוא טוב, והדבר השני, במה שמפריעים לו. אם הוא טוב במשהו וכל העולם מפריע לו לממש את זה, סימן שזה העניין שלו. כי הוא טוב בזה, זה החבילה שנתנו לו. ושמפריעים לו, זה החבילה של הבחירה. הנציב פעם עשה, אני סיפרתי את זה. למה רקת את הנציב? זה סיפור, צבימר סיפר את זה. הנציב עשה פעם סעודת מצווה לתלמידים שלו, הוא הרי כתב המון המון ספרים, כתב על השאילתות, כתב על זה, כתב, על מה הוא לא כתב? כתב המון ספרים. הגאון עצום, הוא פעם עשה סעודת מצווה, הוא הדפיס ספר, הוא עשה סעודת מצווה לתלמידים שלו. אז מה יום יומיים, מה... אז הוא אמר שעכשיו נפטרתי מטענה, היו באים אליי, אם לא הייתי מוציא את הספר הזה גם כן, אז היו באים אליי אחרי 120 שנה, למה רק את הנציב? הוא סיפר סיפור שהיה ילד קטן, היה לו קשה ללמוד, והוא מאוד רצה ומאוד היה קשה לו, ולמחרת בבוקר, זה כבר היה הגיע, כאילו קלו כל הקיצים, כבר היה צריך להתייצב ב-8 בבוקר אצל חיית, להתחיל ללמוד להיות חיית. האבא והאמא שלחו אותו, והוא אמר להם שהוא רוצה עוד יום אחד ניסיון ללמוד. ואז בערב שלפני היום האחרון, הוא הלך לבית כנסת, פתח את ארון קודש, בכה את הנשמה שלו לקדוש ברוך הוא, ולמחרת הוא התיישב ללמוד, וזה הלך. אחר כך הוא נהיה אחד מהגאונים בדוח. הסיפור עצמו מרגש. הוא אומר, אם אני, הערב הזה הציל אותי, אחרת, הייתי גודל חיית ירי שמיים, לא הייתי גונב לאף אחד חתיכת בד, הייתי משאיר לכולם את השאריות, מחזיר לכולם את השאריות, איזה... אבל כשהייתי בא, אחרי 120 שנה, היו שואלים אותי, למה רק אתה נציב? הוא אומר, איזה נציב? אתה, נפתלי צבי, יהודה ברלין, אתה הנציב, ואתה היית אמור לחבר, הנה, היו מראים לי את כל הספרים שחיברתי, שלא חיברתי כאילו. ולמה אתה הלכת ללמוד חיות, ואתה רק אתה נציב? עכשיו, שניצלתי מזה, כנראה זה כבר היה לעת זקנתו, אני לא מכיר את הפרטים של הסיפור, אז אני עושה סעודת מצווה על זה שלא יבוא אליי בטענה כזאת.
אז אם זה ככה, יהודי צריך לעשות כל רגע סעודת מצווה, כי הכל זה מלחמה.
צריך כל רגע לשמוח. היה מספרים על איזה מישהו ששאלו אותו, שהסביר מה זה צדיק. בא איזה יהודי פשוט, אמר, מה זה צדיק? אני לא יודע, מי מספרים את זה על איזה רב גדול, אני לא יודע. אז הוא אמר, צדיק זה שכל פעם שהוא אוכל, זה כמו סעודה מפסקת בערב יום כיפור, וכל פעם שהוא שותה, זה שותה כוס מים, זה כמו שהוא יושב בחול המועד סוכות בסוכה, וכל פעם שהוא מתפלל, זה כמו תפילת נעילה, וכל פעם שהוא לומד, זה כמו, לא יודע מה, כל מיני... יהודי תמיד צריך לשמוח, איך שאנחנו. ואתה ראה והבית... כמה גדלה מעלת הזקן השני על הראשון, כי גבוה השמיים על הארץ. הראשון גם הזדכך, אבל הוא זכר רק את הממד הפיזי. זכר שחתכו לו את הטבור. זאת אומרת, בעשה הוא זכר את הרגע של התחלת הבחירה, איכשהו לא קשור יותר לאמא שלו. שהוא מקבל את העצמאות. אבל את החבילה שנתנו לו לצורך הבחירה, זה הוא לא יכול לזכור. כי זה מעבר לה, זה מעולם אחר. וכן השלישי על השני, וכן כולם. שהקטן שבהם גבוה מאוד מאוד עד שנמצא כמותו כי הם יחיד בכמה דורות. זה ידוע, כמו שיש צדיק הדור, אז יש צדיקים שמופיעים רק פעם בכמה דורות. זה עניין ידוע. חוץ מזה שיש יחידי הדורות, שזה ממש יחידי סגולה, כמו שיש בתנך, יש 7 רועים, 8 נסיכי אדם, יש כל מיני מספרים כאלה. אבל יש גם... יחיד בכמה דורות, זה לא חייב להיות דווקא יחידי הדורות. אבל בכל אופן, יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא מרחם על הדור, אז הוא שולח נשמה לא מהסדר גודל הרגיל. אף על פי כן, כנגד השני, הגבוה ממנו נחשב כנקודה. חן השני נגד השלישי וכו' וכו', וכן להלן ולהלן. עד שזה שהתפאר שהיה תינוק אז לגמרי, שהבטלר העיוור בעצמו, שאמר שזוכר כל אלו המעשיות, והוא אינו זוכר כלום. והוא כותב בסוגריים, בתוך הטקסט בעברית, הוא כותב בסוגריים ביידיש, אכגדן גורנישט, אני זוכר את הכלום. הוא זוכר את הכלום. כי זה כלל גדול ומבואר בדברי רבותינו זה על חיטבי אריזה, על שאפילו המדרגה הגבוהה של המדרגות, אף על פי כן כנגד המדרגה הגבוהה עוד יותר, נחשב הכל כנקודה באלמה כנגדה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שאפילו כתר אילה אוכמה הוא קדם אילת האילות. הלשון כנקודה באלמה, צריך קצת להסביר את זה. תחשוב שאתה, יש לך נקודה. ובעצם לכל נקודה יש גם אורך ויש גם רוחב. יש לה גם עובי. שאם תטיל הרבה נקודות של דיו אחד על השני, אז זה כבר יקבל עובי. אז זה לא נקודה. הנקודה האמיתית זה הנקודה שעוד לא יצאה מהעיפרון. או נקודה של צל. אם אתה רוצה נקודה של צל, אם אתה עושה עם משהו נקודתי, אתה לוקח דבר כזה, ואתה שם אותו ככה, בדיוק מתחת למנורה, אז פה יש פה הרבה מנורות, אז מכאן אור, יש לך מנורה יחידה, ואתה לוקח עיפרון, ואתה מעמיד אותו ישר מתחת למנורה, איך אתה רואה, מה אתה רואה למטה? אתה רואה צל, אבל אתה לא רואה את כל האורך שלו. מה אתה רואה? נקודה. הנקודה הזאת, כשמתחילה לזוז, מה היא הופכת להיות? קו. היא קיבלה אורך. עכשיו, אם כל הקו יתחיל לזוז, מה הוא הופך להיות? שטח. נכון? עכשיו, אם כל השטח יתחיל לזוז, מה נהיה? נהיה קובייה. עכשיו, אם תיקח קובייה ותעשה את הצל, מה אתה מקבל? שטח. עכשיו, תיקח דבר שהוא שטח, ותשים אותו על הצד שלו, ותעשה איתו צל, תקבל קו. ועכשיו, תיקח את הקו ותעשה איתו צל, תקבל נקודה. אז אם אומרים על משהו שהוא נקודה באלמה נגד, זאת אומרת שחסר לו מימד. הפשטות שלנו זה אורך, רוחב ועומק. יש בזה 10 ספירות, לא משנה עכשיו. הפשטות שלנו, זה המציאות. הרמק מדבר על זה. יש אורך, רוחב ועומק בכל דבר. אם בן אדם יבוא ויהיה לו רק אורך ורוחב, כמו צל, אין לו עומק, הוא לא מבין את המציאות, הוא לא יראה את המציאות כמו שאנחנו רואים אותה. חסר לו, הוא לא מסוגל להבין. אז ההסתכלות שלו על המציאות שלנו זה כמו נקודה באלמה. והאמת היא שכל פעם שעולים במדרגה מעולם לעולם, אז זה באמת ההבדל בין עולם לעולם, שזה, יש עליות בתוך עולם. אתה עולה בתוך עולם, אז יש לך את אותם ממדים, ממדים רוחניים, את אותו מקום, את אותו זמן, רוחני, לגמרי רוחני. זה בכלל לא נראה כמו, אין שם כלום גשמי. אבל על כל פנים זה הכל באותו עולם, באותה תפיסת עולם. אבל ברגע שעולים מעולם לעולם יותר גבוה, אז יש משהו אחר לגמרי. יש ביטול אחר לגמרי לשם יתברך, יש שמחה אחרת, יש אחרת, כל כך אחרת, שבני העולם שלמטה, אין להם שום דרך להבין את זה. הדרך היחידה להבין את זה זה נהר דינור. זה כמו שאומרים, לעבור דרך נהר של אש, שכל הנוצות שהתלכלכו בבוץ, שיסרפו, שיסמכו לך שם נוצות חדשים, נוצות חדשות. זה משל כזה, אבל זה ברור. זאת אומרת, צריך להיות כמו ריקבון הגרעין בארץ. זה כמו להפוך מדומם לצומח. הגרעין הוא דומם בחיצוניות. כדי לגלות את זה שהוא צומח, אז הוא חייב לבטל את הצורה שלו. אם תשמור אותו על יבש, אז הוא יישאר המון שנים. אתה שם אותו במקום רטוב, הוא מתחיל להירקב ואז הוא מתחיל לגדול. אז לכן הוא אומר כאן את הלשון שכל ההשגות כמו נקודה באלמה. וכאן כשהוא מדבר על השבעת הזקנים האלה, על השמונת הזקנים, כל זקן נגד הזקן שמעליו זה כמו עולם אחר. עולם אחר לגמרי. ויכול להיות שהזקן האחרון, שהוא התינוק, זה לא עוד עולם, אלא שזה כאילו, זה תפיסה שהיא למעלה מהעולמות. וכל אלו הגדולות והנפלאות מבוארים במעשה של יום ראשון, וכן בכל יום ויום מבוארים כמה וכמה דברים נפלאים שהתפאר כל אחד. זה ברור שכל מי שמתפאר, מתפאר בעולם העליון, לא במקום שיש גאווה וכל זה. כגון ביום השני בעניין החיים הטובים, וכן בשאר הימים, בעניין מועט המחזיק את המרובה, ובעניין הזוג הציפורים הקדושים שיכול לחברם יחד, פקח עיניך וראה למה האדם יוכל לזכות בזה העולם. הרי סך הכל כל הסיפור הזה סופר בעולם שלנו. וזה לא קל משני הכיוונים לזכות לזה. זה לא קל להזדקך להגיע להשגות כאלה, וזה לא קל אחרי שמגיעים להשגות כאלה שיוכלו להביש את זה בתוך סיפור שאנחנו נוכל לשמוע. זה משני הצדדים, זה עבודה קשה. שילודי אישה יוכלו לזכות לדברים גבוהים כאלה שהשם יתברך בעצמו מתפאר בהם. כל ההתפארויות שיש שם בכל הסיפור הארוך הזה, זה הכל דברים שבהקשרים אחרים, בפסוקים אחרים, הקדוש ברוך הוא מתפאר בזה. ואין עוד בדברינו באבן העזר הלכות אישות, שם דיברנו גם כן קצת מעניין המעשה הקדושה של יום השישי, מעניין כוח הידיים העין שם. רבנו הנורא זכרונו לברכה ידע מכולם, וידע לספר המעשה הנעשה במקום שנעשה מכולם, ובאמת אמר על עצמו בעת שסיפר המעשה הזאת, שאם לא היה יודע בעולם כי אם זאת המעשה, היה גם כן חידוש גדול מאוד. יש סיפור על החידושי הרים, שזה סיפור אמיתי, שהגיע פעם לברית, והוא היה צריך להיות הסנדק, והמוהל התאחר. אז הוא חיכה. היה על השולחן סיפורי מעשיות, אז הוא לקח את הספר וקרא אותו מההתחלה עד הסוף, ואחרי זה הוא אמר ש-12 הסיפורים הראשונים הוא יכל איכשהו משהו להבין, אבל הסיפור ה-13 הוא לא הבין שום דבר. החידוש הערים. היה בניגלה, הוא היה גאון גדול, חוץ מזה שהיה מקובל עצום וכל זה. ואין להאריך יותר בזה כאן, אין למטה בסוף הדרוש מה שהובא שם הירושלמי כתובות לעניין נפלאות הזיכרון של הזקנים הנ"ל. ונחזור לענייננו. עכשיו, מה כל זה שייך לתפילין? אז קודם כל, יש כאן 8 זקנים ויש 8 פרשיות בתפילין. יש 4 פרשיות בשל יד ו4 פרשיות בשל ראש. זה אותם פרשיות, אבל התפילין של ראש קדושתם יותר גבוהה מתפילין של יד. אז זה מדרגה אחרת. אז כאן איכשהו נצטרך ללמוד את ההקבלה. דין מבואר שם שאמרו שכל אחד יספר מעשה ישנה, מה שהוא זוכר מזיכרון ראשון. סיפר הזקן הראשון שביניהם, שהוא זוכר גם כשחתכו התפוח מן העץ, דיינו בעת שחתכו את הבורו. והשני סיפר שזוכר גם כשהיה נר דולק, דיינו מה שנעשה עמו כנראה. איך כתוב אצלכם בלקוטי ההלכות? עצמו?
אמו.
זהו, זה טעות. זה טעות, טעות פוס דמוכח. לפחות לעשות איזה סימן שידעו שזה טעות. מה שנעשה עצמו בעת העיבור שהיה נר דולק על ראשו, מה שנעשה אמו בעת העיבור שהיה נר דולק על ראשו וכולו. והשלישי סיפר שזוכר גם בעת שהתחיל להתרקם הגוף. זאת אומרת, הוא זכר את רגע ההתעברות. והרביעי סיפר שזוכר גם בעת שהיו מוליכין הגרעין לנטוע הפרי, היינו כשנמשכה הטיפה בעת הזיווג. אצל האבא בכלל הוא זוכר, זה שדרוג, זה עולם אחר לגמרי, זה כמו שאמרנו קודם. אחרי הלידה לזמן העיבור זה אין ארוך, ועכשיו זמן העיבור לגבי לפני העיבור זה עוד פעם אין ארוך. והחמישי סיפר שזוכר גם את החכמים שהם ממציאים את הגרעין, היינו שזוכר גם כשעדיין במוח. באיזשהו אופן יש שורש לטיפה במוח, ושזה פגם הברית, זה פגם המוח. זה לא אומר שורש פיזי, בעצם בפיזי הכל מושרש במוח. אבל על כל פנים יש, צריך התעוררות המוח כדי שזה יהיה.
איזה חכמים שממציאים את הגרעין.
כן.
מה זה?
והשישי והשביעי והשמיני וכולו, זכרו גם את המראה והטעם והריח, קודם שנמשך על הפרי, שזהו בחינת נפש, רוח ונשמה, עוד לפני שהתלבשו בטיפה שבא מהאבא. זה עוד יותר גבוה, זה... הם זכרו מהעולם העליון. והתינוק, שהוא הבט לרעיבר בעצמו, שמספר כל זה, אמר שזוכר לאו כלום, הוא למעלה מן הכל, הוא זוכר אפילו משהו קודם מנפש רוח ונשמה. נפש רוח ונשמה זה כנגד עשייה, יצירה ובריאה. והוא זוכר משהו שהוא כנגד המקיפים, כנגד הצילות, כנגד חיה, או עוד יותר גבוה, שהוא בחינת עין וכולו. עין שם כל זה היטב. ואם תרצה להביט בעין האמת, תראה מרחוק פלאות השם אשר לא נשמע ולא נראה כזאת מימות עולם. בסוף הסיפור של בן המלך ובן השפחה שהתחלפו, יש הערה בסוף, שהערה שכתובה, שרבנו אמר, שבזמנים קודמים, כשהיו מספרים, כשהיו רוצים לדבר בקבלה, אז היו מדברים באופן כזה. כי עד רשב"י לא היו מדברים בקבלה באתגליה, זוכרים את ההערה הזאת בסוף הסיפור, ורק אחרי רשב"י התחילו... רמוישה, כשהוא לימד את זה, רמוישה קרמר לימד את זה, אז הוא אמר, אבל אנחנו אחרי רשב"י, אז למה צריך עכשיו לגלות? עכשיו רבנו יכל להגיד את זה, לתת שיעור בקבלה, למה לספר את זה בסיפור? אנחנו כבר אחרי רשב"י. אז הוא אמר שיש בזה דרגות, יש סודות שאחרי רשב"י כבר מותר לגלות אותם. רשב"י זה כמו התחלת דגאולה, בעצם גילוי הסודות שייך לעתיד לבוא. ונגלה כבוד השם, גילוי, כל גילוי של סוד בקבלה זה כבוד השם, זה שייך לעתיד לבוא. אז מרשב"י התחיל, רשב"י היה בשיא הגזרות והחורבן, והיה צריך להתחבות מהגויים וכל זה. מצד שני, הוא עיר אור כזה שעליו לא חל החורבן, ידוע שהגלות לא חלה עליו. הוא היה כאילו, הוא לא הרגיש את הגלות. בעולם שלו לא היה גלות. אז הוא בעצם, רבי צדוק כותב שגם אצלו היה גלות, כי אם יהודי אחד הוא נמצא בגלות, אז גם אצל רשב"י גלות. אז מה העניין? העניין הוא שהוא התחיל, בזה שאצלו לא היה גלות, בזה התחילה הגלות לכולם, בזה התחילה הגאולה לכולם. אז כשהתחילה הגאולה, אז מותר לגלות יותר סודות. ויש סודות שהריזל גילה, והרשב"י לא גילה כל כך. רשב"י גילה את הכל, אבל זה מוסתר, הריזל גילה יותר במפורש. אז היה יותר קרוב לגאולה. אז יש בזה, ויש את הסודות שהריזל גילה, גם אחרי שרשב"י גילה את הסודות, היו צריכים לחכות לאריזל. ובינתיים, לפני אריזל, אז היו דברים שהיו צריכים לספר סיפורים, גם אחרי רשב"י. ואותו דבר אחרי אריזל, צריך לחכות למשיח. ובינתיים, כל זמן שמשיח עוד לא בא, אז יש עוד סודות כאלה שצריך לספר אותם בסיפורים. למרות שכבר הרשב"י גילה והאריזל גילה, אבל את מה שמשיח גילה הם עוד לא גילו. מה שמשיח יגלה הם עוד לא גילו. אז בינתיים זה מוסתר בסיפורים.
אז מה הניסיון של רבי נתן לפתוח את זה באיזשהו רמזים?
לא, אז מה שרבי נתן אומר, שהאמת היה לא להגיד בזה רמזים. בגלל שתי סיבות. קודם כל, אם זה בלי רמזים, אז זה עובד ישר, נכנס ישר פנימה. אתה לא מתחיל להגיד, זה לא בשבילי. זה סיפור, סיפור משפיע. וחוץ מזה, בגלל שהרמזים זה לא זה, זה הרבה יותר. אז למה סתם לעשות כאילו עבודה בעיניים כאילו שאתה יודע מה זה? אז הוא אמר, בכל אופן, היות שאפשר להתחזק מזה בעבודת השם, אז כדאי כן למצוא רמזים.
אבל נגיד ניסיון לקחת את הסיפורים האלה ולנסות להבין אותם בשפה
של הארי. לא להבין אותם באמת, להבין אותם...
אבל זה לרמוז, בשפה של הארי, זה דבר כאילו ש...
גם בתנאי שאפשר ללמוד מזה משהו בעבודת השם. יש כאלה שלמדו, יש כאלה שהכניסו את כל כוונות הרשש בתוך הסיפורי מעשיות. אבל זה הכל נכון אם אפשר ללמוד מזה משהו בעבודת השם. אם לא, אז בסדר, זה תרגיל אינטלקטואלי מבריק, אבל לא יותר מזה. זה בחינת תפילין. כי תפילין הם בחינת זיכרון, זה קודם כל, ההשוואה הראשונה בין כל הסיפור שם, על תפילין כתוב, והיו לזיכרון בין עיניך. כמו שכתוב לזיכרון בין עיניך, זיכרון בין עיניך דייקה. כי עיקר הזיכרון הוא תלוי בתיקון העיניים, כמבואה במעשה הנ"ל, שזה העיוור, שהיה עיוור לגמרי, מחי זו דעי אלמה, שאלה אלו שום שום הסתכלות כלל בזה העולם, עד שזכה שכל העולם לא היה עולה בעיניו אפילו כערף עין, שזה עיקר תיקון העיניים, זכה לתכלית שלמות הזיכרון שאין שלמות אחריו. כמבואר לאל שזה העיוור היה זוכר יותר מכולם וכולו, כמו שכתוב שם במעשה ענב. זה גם נקודה שצריך להסביר אותה יותר. מה זה העניין שהעולם כולו לא עולה כערף עין? הוא משתמש בגורם משפת הזמן. לא, הוא לא אומר שהעולם הזה לא חשוב, הוא אומר שהוא לא עולה כערף עין. אז קודם כל זה אומר שהוא היה למעלה מהזמן. וככה זה יוצא מכל ההקשר. אבל יש עוד נקודה, אפילו בתוך הזמן, אבל בתוך הזמן קשה לנו מאוד להבין את הנקודה הזאת. דיברה תורה כלשון בני אדם, זאת אומרת, בעולם האנושי, ראייה, אינה דומה שמיעה לראייה, ראייה זה הוכחה גמורה. כן? באים שני עדים ואומרים ראינו, חוקרים אותם, הם עומדים בחקירות, אז אני יודע שזה קרה. והנה עיניכם הרעות ועיני אחי בנימין כי פיה מדבר עליכם, ועכשיו להוכחה מוחצת, כן? אבל זה בתוך העולם האנושי, התורה ניתנה, פה אפשר להבין את, את גודל הירידה שהיה במתן תורה, חז"ל קוראים לעולם אלמא דשיקרא, ולתורה תורת אמת, והעולם הבא הוא אלמא דקשוט, והמלאכים בעולם הבא ביקשו את התורה והם לא קיבלו, ודווקא אנחנו באלמא דשיקרא קיבלנו את התורה. והתורה ניתנה לנו באלמא דשיקרא באופן שנבין אותה באלמא דשיקרא. זה ברור? לא? זאת אומרת, אנחנו מבינים את התורה עם התפיסה הגשמית שלנו. וזה התורה שהשם רצה, שהשם רצה לתת לנו. זהו, וזה תורת אמת. ולמרות זאת, עצם התפיסה, צריך פה חשיבה מופשטת פה, עצם התפיסה של המציאות הטוטלית של העולם, היא דורשת עיון. זה לא כל כך ברור שאיך, הרבה הרבה כתבו על זה, הרבה, מאיפה אנחנו מכירים את העולם? בחמשת החושים שלנו. חמשת החושים שלנו, העין רואה, והאוזן שומעת, אבל בעצם כשהעין רואה זה הופך להיות אותות חשמליים שמגיעים למוח. יש סינפטות, יש כל מיני, אני כבר לא זוכר, למדנו פעם בצבא, למדנו פעם, איך קוראים לזה, אנטומיה וביולוגיה, בקורס חופשיים. חבר'ה חיברו על זה שירים ועשו מזה צחוק, כל מיני שמות יווניים כאלה, אני כבר לא זוכר כלום. אבל יש איזו מערכת שלמה, אתה נוגע במשהו חם, אז היד שלך נכוות ומתנפחת וזה, בעצם מי שמרגיש את החום זה המוח. וכשאתה רואה תמונה, המוח רואה, אבל איך המוח רואה? הוא בתוך החושך. יש שם קופסה שנמצאת לגמרי בחושך. אין שם טיפת אור. זה תחושה. העין מעבירה תחושות למוח, והמוח נותן לנו את התמונה. כן, זהו. וגם כשאנחנו נוגעים במשהו, מה יכול להיות יותר ממשי מזה?
אבל אור זה לא דבר גשמי.
לא חשוב. יש מולקולות של אור, זה לא משנה, אז אתה יכול להעביר את היד. בתוך חמאה אתה יכול להעביר את היד קצת יותר לאט, אז בגלל זה זה לא דבר גשמי. זה יש, חושך זה כלום, אבל אור זה ממשי. כשאתה הולך עוד יותר, אתה, כל החושים שמשדרים, אני מרגיש קור, חום, קושי, זה, אני לא יכול להעביר את היד דרך זה. זה הכל מערכת של תחושות. ובחלום אני מרגיש את אותן תחושות. בן אדם בחלום יכול לחטוף את כיף לב, את כיף לב אמיתי ולמות מרוב פחד. דיברנו על זה הרבה פעמים. אם הוא רואה סוס מסתער עליו, הוא יכול מרוב פחד למות. והוא חולם, סך הכל שוכל במיטה, אין סוסים, אין סוסים, אין מרכבות, אין כלום. מה אפשר ללמוד מזה? שהעולם הזה הוא אלמא דשיקרא. רק מה, העולם הזה הוא הבל וריק, הוא אלמא דשיקרא, הקדוש ברוך הוא בחר בו מכל העולמות. זאת אומרת, בתפיסה האנושית של העולם, איך שאם יותר משני אנשים רואים עין בעין אותו דבר, אם רק לא בן אדם נתון כולו בעזיות, והוא לא במצב פסיכוטי, והוא לא רואה פה שידים שחורים על הקיר, והוא רואה את השולחן מרובה כמו שאני רואה וכמו שאתה רואה, אז אם זה המצב, אז זה נחשב על פי תורה, זה נחשב לאמת אובייקטיבית, ואם בן אדם עשה מה שלא צריך, אז אפשר להרוג אותו על סמך זה, לוקחים את נשמתו ממנו. זאת אומרת, זה אומר שהתורה ירדה עד למקום הזה, והיא נתנה לו את ה... זה, יש מהפשטנים, לא מהחסידים, שמדברים על זה, שבעצם כל זה שאני יכול להתייחס לעולם כאל ממשות, זה רק בגלל הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. חסידים ודאי אמרו את זה. אבל גם הפשטנים כתבו את זה. כי אחרת, אם אין עוגן חיצוני, אז זה הכל, זה כמו אחד שאומר פלפול, ומביא ראיה שהפלפול שלו נכון מהפלפול עצמו. זה ראש אישי ואומר איזה וורט בשיעור, הוא מביא ראיה שהוא צודק מהוורט עצמו שהוא אמר. איזה ערך יש לזה? אין נקודה ארכימדית, כל מה שיש בעולם, הקיום האמיתי שלו זה התורה. אין, העולם מצד עצמו, עין ואפס, הוא לא שווה שום דבר. ואני לא מדבר מצד תורה, מצד יהדות, מצד... יש מחקרים שהגיעו בסוף שהעולם זה הולוגרמה, והמוח האנושי שמזהה את העולם הוא לא יותר שווה מהולוגרמה. מישהו מבין מה זה הולוגרמה? לא נשב עכשיו ללמוד מה זה, אבל על כל פנים, אין שום דבר אמיתי, האמת, הערך האמיתי שיש במשהו, זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן. חוץ מזה, זה הכל דמיונות, אין שום הבדל בין דמיון למציאות.
טוב, זה לנו ליהודים, אבל
בשביל לגוי. לגוי הוא נותן 7 מצוות בני נוח. אפילו האדם הראשון, איך שהוא נברא, קיבל 6 מצוות.
אבל היה, יש...
מה זה אומר? הוא היה בגן עדן, מה היה צריך 6 מצוות? מה, היה לך לגנוב ממישהו? הכל היה שלו. בן אדם, אם אין לו תורה, הוא יותר גרוע מבעל חי. כי עם הדמיונות שלו, הוא מפנטז, אתה רואה, הוא קיבל תורה והוא עשה אלילים.
זאת אומרת, אם העולם הוא הולוגרמה, אז אין בעצם את השולחן הזה, לא?
מה?
אם העולם הוא הולוגרמה, אז בעצם אין את השולחן הזה, לא?
אין מה?
אין את השולחן הזה בעצם. זה רק...
עזוב, השולחן הזה קיים כי השם חפץ בהולוגרמה כקיום. אתה מבין? במדרש, זה מדרש. המדרש אומר שהעולם כתוב יום השישי. כל הימים כתוב יום אחד, יום שני, יום שלישי. היום השישי. מה זה היום השישי בעי הידיעה? רש"י מביא את זה. זה היום השישי בסיוון שבו ניתנה תורה. ומה זה קשור לבריאת העולם? כי עד שניתנה תורה, העולם היה רופף. כשהתורה ניתנה, העולם קיבל את הקיום שלו. אתה מבין מה זה אומר? מדרש כזה. העולם היה נראה בדיוק אותו דבר לפני מתן תורה ואחרי מתן תורה. בשביל לשבור סלע היית צריך פטיש באותו כובד. הוא לא היה רופף. אז מה הפשט שהעולם היה רופף? אין שום מציאות לכלום אם אין תורה. הנקודה, צריך להבין יותר טוב, מה זה בכלל מציאות? מה זה מציאות? העומק של המציאות זה רק השם. מה שהוא חפץ בעיקרו זה מציאות. מה שהוא לא רוצה בו זה לא קיים. אז יש מערכת שלמה של דמיונות ושל חלומות ושל כל מיני דברים. בסדר. ברגע שהקדוש ברוך הוא חפץ בזה והוא רוצה ששם יעבדו אותו, זה יוצר את הקיום של הדבר. העולם נברא הרבה לפני מתן תורה, אבל הוא לא היה קיים. הוא היה וירטואלי. במהות, לא במעבדה, אבל במהות הוא היה וירטואלי. כשהקדוש ברוך הוא חפץ בעיקרו, אז הוא הופך להיות עולם. כל בן אדם, אם הוא בונה את החיים הפרטיים שלו לא על פי תורה, אז אין לו מציאות. רבנו אומר את זה בתורה וב, שלפני שבן אדם רוצה לחזור בתשובה, אין לו הוויה בעולם. מה הדיבור הזה? למה אין לו הוויה בעולם? הוא לא צדיק. אבל למה אין לו הוויה? זה ברור, כי אם הוא עושה מה שהשם רוצה, זה מה שהשם רצה, בשביל זה נבראו כל העולמות וכל הכוכבים וכל המזלות וכל הכל. ברגע שמצד הבן אדם הזה הוא מורד בקדוש ברוך הוא, אז הוא מטה את כל העולם לכף חובה, הוא מבטל את המציאות של העולם, הוא מחריב, תן דעתך שלא תחריב את עולמי, זה העניין.
רציתי לשאול...
שנייה. עכשיו כאן אנחנו פוגשים יהודי שהוא עיוור. בתנך כתוב מי עיוור כי אם עבדי. כתוב על הצדיק, על הנביא, כתוב שהוא נקרא עיוור. פוגשים בן אדם שהוא עיוור והוא אומר למה אני עיוור? כי העולם לא שווה להשקיע רגע להסתכל עליו. זאת אומרת, העולם מצד עצמו, כאילו חלום יפה. כל מה שיש ערך לעולם זה מצד מצד הקיום הרצון של הקדוש ברוך הוא. זה המדרגה של אז זאת אומרת, בעצם הוא נמצא למעלה מכל העולמות, לא רק מהעולם הזה שלנו. כי העולמות העליונים גם לא הרבה יותר טובים. למה הם רצו את התורה? הרי הם רוחניים, הם אמיתיים כביכול. כן, למה הם רצו את התורה? כי גם לעולם רוחני אין קיום בלי תורה. וזה לא פשט שעכשיו הם לא קיבלו את התורה ואנחנו קיבלנו. כשאנחנו קיבלנו, אז ממילא נמשך גם להם תורה. כשיהודי לומד תורה פה, אז הוא ממשיך אור לכל העולמות.
יש מדרש שאומר שהם רצו לקבל, כאילו רצו לקחת ממשה, משה אמר להם, אין לכם כיבודורים וזה וזה.
הם רצו ששם, שיתנו להם שם את התורה, במקום ההוא. וזה לא התקיים. אבל אחרי שיהודי מקבל את התורה, אז איך הבנו אמר, כשיהודי עושה ככה עם היד, נעשה ככה בכל העולמות, כשיהודי עושה ככה עם היד, נעשה ככה בכל העולמות. עושה עם היד ימינה ושמאלה. אפשר להעביר את כל העולמות לליין הימני, ואפשר להעביר אותם חס וחלילה לליין השמאלי. תלוי מה הבן אדם עושה. אז היהודי מכניס קיום, וזה כתוב ברש"י הראשון, בחומש. כתוב שכל העולם כולו נברא בשביל התורה, בשביל ישראל. כל זמן שאין ישראל ואין תורה, איך חז"ל אמרו, אלמלא תורה לא נתקיימו שמיים וארץ. אבל כתוב בזוהר, הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא ובר העלמא, ברנש עסיק באורייתא ומקיים עלמא. זה הכל כפשוטו, זה לא... זה הבית לרעיוור. הבית לרעיוור הזה הוא באמת, הוא זוכר יותר מכולם. זהו, וגם הוא מיוצג בתפילין באיזשהו אופן. גם הדרגה הזאת. זאת אומרת, במילים אחרות, שבזכות מצוות תפילין, אנחנו שמים את עצמנו על התחלה של דרך, שאפשר להגיע לכל הדברים האלה לפי ערכנו. יש גם הדרך הזאת, גם השמונה זקנים האלה, יש אותם בכל עולם ובכל בחינה ובכל... אז אפשר להזדהות עם הפן הכי נמוך שלהם. אבל... והכל כלול בתוך התפילין. איך זה? דווקא בתוך התפילין? אז בינתיים נדבו לנו רק... קטע קטן של אינפורמציה שזה הזיכרון, המושג של הזיכרון. שכתוב בתורה שהתפילין עם זיכרון בין עינינו, אז זאת אומרת שזה סגולה להיזכר, הרבה יותר קל לנו להיזכר. כל בני ישראל צריכים להיזכר במה שצריך להיזכר. גם נשים ועבדים וקטנים שלא מניחים תפילין, אבל זה בזכות אלה שמניחים תפילין. אם יהודים שחייבים להניח תפילין לא מניחים תפילין, הם פוגמים בזיכרון. הם גורמים את השכחה, שכאילו שמתרחקים האמת, והשכחה פה זה לא, יש שני סוגי שכחה, יש שכחה של דבר שקרה לפני, לא יודע, 1,000 שנים, יש שכחה מסוג אחר, שדבר מונח מול העיניים שלך, ושואלים אותך, למה לא הבאת את זה, לא שמתי לב, שכחתי, אז זה היה מול העיניים שלך, אתה ישבת מול זה, הסתכלת על זה, אני יושב עכשיו שעה שלמה, ואני רואה שפה שבור הקצה של הפרומייקה, ואני, אם היו שואלים אותי אחר כך, מה ראית בשולחן מיוחד? זה אומר שום דבר, שולחן רגיל כמו כל השולחנות. אני יכול לראות את זה, ואני שוכח ברגע שאני רואה את זה, למה? כי זה לא חשוב אצלי. זה לא משנה לי. אז יכול להיות מציאות כזאת שבן אדם מסתובב בעולם, והוא שוכח את הקדוש ברוך הוא, והוא שוכח את הכל, הוא שוכח את השם גם מתי שהוא מדבר איתו. והתפילין, זה בדיוק התפילין שיעבוד המוח והלב, התפילין עוזרים לנו להיזכר. כי הוא לא שם לב. שכחה.
כשהוא מדבר עם השם, זה שכחה.
לא בהתבודדות. כשהוא אומר שהכל נהיה בדברו על כוס מים. אבל גם התבודדות, יש בזה דרגות עד כמה הנוכחות של השם אינטנסיבית. וכשהיא לא מספיק אינטנסיבית לפי הדרגה שלי, אז כל מה שחסר לי זה שכחה.
רציתי לשאול, אמרנו שההזדקחות זה כאילו לעשות מה שהשם רוצה, נכון?
נכון, זה ההזדקחות.
אבל עכשיו השבע, יש שבע דרגות או שמונה של כל אחד זכר משהו אחר. כן. זה לא שהוא לא רצה לעשות את מה שהשם לא רצה.
כן, נכון, נכון.
זה פשוט
נכון,
הוא לא
נכון. יכל
או מה?
הוא, לא, יש לכל אחד תפקיד, אתה צריך להבין. שאם מישהו מגיע למדרגה יותר גבוהה, זה לא אומר שהוא עבד יותר קשה, זה אומר שהוא, הפוטנציאל שלו היה להגיע לשם, יכול להיות שכולם עבדו אותו דבר. וכל אחד צריך לחזור למקום, כמו הסיפור על הנציב עם הספר. הוא חיבר 20 ספרים, זה היה הפוטנציאל שלו. אם היו מראים לו מראש רק 18, היה מחבר רק 18. וכל אחד יש לו את המסלול שלו, יש אחד כזה שלא נותנים לו לעלות יותר מדי, כי הוא צריך להישאר למטה. צריך להתעסק עם... מה?
הם לא צריכים אחד השני, זאת אומרת שיהיה... זה לא חשוב להשתלשלות?
זה לא חייב להיות, זה יכול להיות השתלשלות איך שאנחנו מסתכלים על זה. אז זה לא חייב להיות שכולם, לא כולם צריכים להיות כהנים. טוב. פרית.